בשנת 1985, אחרי 3 שנות לחימה בארץ הארזים, צהל נסוג דרומה מקו סיום מלחמת שלום הגליל ונערך בקו הגנה חדש. מערך ההגנה הישראלי החדש הורכב משרשרת מוצבים שאוישו לסירוגים עם צבא דרום לבנון במטרה להגן על יישובי הצפון. ההסקט שלפניכם נוצר במטרה להביא טעימה מהחיים ומהמוות ברצועת הביטחון.
גם אז, בתוך היציאה, הבנתי שזה אירוע היסטורי, אבל רק הרבה שנים אחר כך שסיפרתי את זה לאנשים, כי זה לא משהו שאני בא ומספר אותו לזה, היה איזשהו דיון, ואתה יודע, אנשים שאני עובד איתם היום הרבה פעמים לא יודעים מה זה לבנון בכלל, לא כולם יודעים מה זה לבנון. ואז אתה מספר את הסיפור, ואתה רואה פתאום איך האוזניים נדרכות, ואיך הקשב זה, ואתה מבין שהיה שם אירוע גדול, אירוע אמיתי, ושהייתי חלק ממנו.
זה נראה לעומר שעשוע, ששירת מ-1996 בפלחה נחל. הוא יצא מלבנון כסמך מפי, משאיר מאחוריו את מוצב הבופור. הוא אחד מהחיילים שחוו על בשרם את הרגע ההיסטורי, הרגע של היציאה מרצועת הביטחון. היציאה מלבנון הייתה אחת החוויות החזקות ביותר במהלך השירות בלבנון. היא כללה לא מעט קרבות עזים, ונשארה עם מי שהיה שם עד עכשיו.
לרגע שבו החייל האחרון עבר את הגדר לישראל בשער הגבול נינל, קדם תהליך ארוך. השהות ברצועת הביטחון גבתה מחיר דמים כבד, ובישראל הלחץ לצאת מלבנון הלך וגבר. תנועת 4 אמהות הביאה למודעות הציבורית את מחיר השהייה ברצועת הביטחון, ופתחה את הצורך לדיון בה. חלקים גדולים בציבור דרשו מהפוליטיקאים להשיג את הכוחות.
3 חיילי צה"ל ואזרח נהרגו היום בלבנון כאשר מטען צד הופעל.
כמה ימים אחרי פיגוע של חיזבאללה בפברואר 1999,
הרוגים תת-אלוף ארז גרשטיין, בן 38, מפקד יחידת הקישור ללבנון.
מבטיח אהוד ברק כי אם יבחר, הוא ידאג להחזיר את הבנים הביתה.
ואני מתחייב בפניכם שאם אנחנו נקים ממשלה, ביוני 2000 אנחנו מחוץ ללבנון עם ביטחון.
שלום, אתם מאזינים להסקט סיפורים מלבנון. אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום. היום בפרק האחרון אנחנו נעסוק בנסיגה של צהל מלבנון. נבחן את רגע היציאה מנקודת מבטם של 3 חיילים, ושל מפקד אחד, בני גנץ, שהיה אז ראש יחידת הקישור ללבנון. מההבנה שמחלחלת שלבנון זה לא לנצח, ההכנות לנטישת המוצב ועד לרגע שבו הם עוברים את הגדר לארץ בפעם האחרונה. היציאה מלבנון הייתה באוויר הרבה זמן. אחרי שאהוד ברק נבחר, היה ברור שהמהלך הזה עומד לקרות. גם החיילים שהיו ברצועת הביטחון הושפעו מהאווירה הזאת. נראל, שאיתו פתחנו את הפרק, הרגיש שמשהו שונה בחיילים שעליהם פיקד במוצב הבופור.
כשאנחנו מגיעים למוצב, אז אתה כבר לא עומד בעמדה כשאתה שומר, אתה לא עומד וצופה ללבנון, אלא אתה יושב בתוך תעלת בטון עם מצלמה צבעונית וג'ויסטיק, ומזיזת על הצדדים, וככה אתה שומר בעצם. היה מאוד קשה להסביר לחיילים, אתה יודע, יש את אהוד ברק, והבטחת הבחירות, וכל הדברים האלה. והייתי עולה לעשות סיבובים בתעלות עם החיילים. החייל אומר לי, תגיד, מה אני עושה פה? אני יושב ג'ויסטיק. ג'ויסטיק אני יכול לעשות גם מהבית. במילא אמרו שנלך, אז למה אנחנו מחכים? בוא נצא עכשיו. וזה היה אתגר לא פשוט להסביר מה אנחנו עושים פה. ומצד שני, כאחד שגדל במרכאות בלבנון, שכל הקווים עשיתי בלבנון, זה היה לי ברור שאנחנו חייבים להיות שם, שאם לא אנחנו, צדל יהיו בזה וישלטו ונחזור לשנות ה-70, וכאילו, היה לי ברור שאנחנו צריכים להיות שם, אבל מצד שני, לא היה קל להסביר את זה לחיילים.
הידיעה שאוטוטו הולכים לצאת, הכפידה על החיילים. אם עוד מעט אנחנו יוצאים, למה שנשאר פה עכשיו? החיילים מתחילים להפנים את הסיכון בהישארות בעומק הרצועה, ולתהות עד כמה זה הכרחי.
ארי גרינברג היה גם הוא חייל בבופור. צלף בפלחן נחל. הוא הספיק לעשות כבר קו אחד במוצב, להתרגל לשגרה. אבל בקו השני, הוא כבר הרגיש את הסוף.
הפעם השנייה הייתה שונה לגמרי. ממש.
מעט אחרי השעה 11.
ממש לפני שעלינו.
נפתחה אש על מוצב הבופור של צהל בדרום לבנון. מהאש הזו נהרג לוחם חטיבת גבעתי צחי איתך.
אנחנו היינו מחליפים את גבעתי בקווים. וזה מקום שאנחנו הולכים שם כל יום, כאילו אתה עולה לירוק ואתה רואה כתמי דם, וכל הגזרה בערה, והיו הרוגים ופצועים, ואתה כבר יותר ותיק, ואתה כבר רואה קצת השחרור ברקע, ואתה אומר כאילו, למה עכשיו הסיכון הזה? ולא בא לך להיות, לא בא לך להיות הרוג האחרון.
ובאמת, צהל מתחיל להתכונן לפינוי של רצועת הביטחון. מסעיות נשלחות למוצבים, לפינוי של ציוד אישי ולסיוע בהכנת המוצבים לקראת העזיבה. מי שהיה אז מפקד יחידת הקישור ללבנון, בני גנץ, פיקד על ההכנות האיטיות.
ואז אנחנו מתחילים, לאורך הרבה מאוד זמן, לעשות פעולות כפולות. מצד אחד אתה מפנה לאט לאט ציוד, שהכל בחתימה ככה נורא איטית ומתמשכת. מסעית שבועית כזאת, יוצאת החוץ למסעית, אחר כך יוצאת עוד מסעית. וכל מסעית שיוצאת, היא חוזרת עם מוקשים ועם חומר נפץ בשביל להכין את הרצועה לפיצוץ.
גם החיילים בשטח מתחילים להרגיש שהרגע מתקרב. אריק סגל הגיע למוצב קרקום כמפקד טנק רק 3 חודשים לפני הנסיגה. אבל גם הוא שם לב למה שקורה מסביב והבין מה עומד לקרות.
מה שאני חושב שהתחיל להסגיר היה שינוי באופי אולי הלחימה, אם נקרא לזה ככה. זאת אומרת, חיזבאללה התחיל להגביר את ההתקפה. הוא מפעיל אש תופת על מוצבי צדל, שאצלנו זה נשמע כאילו הם יורים עלינו. הסממן השני היה כשלאט לאט הגבילו אותנו יותר מבחינת הפעילות. אין אישור לצאת עם הטנק במהלך היום. טנק, שוב, כלי ממוגן, כלי לחימה, אין אישור. כמה שיותר להגן עלינו, כדי שלא חס וחלילה מישהו יארג שנייה לפני. בנקודה הזאת שאני רואה גם את השני באופי הפעילות וגם את הלחץ, אני מבין, אוקיי, זה כן, זה מתקרב. זה הולך לקרות.
חיזבאללה הרגיש הנסיגה בפתח והפעיל לחץ גדול על צדל. רק מחכה שצהל יפנה את השטח כדי שיוכל למחוץ את צבא דרום לבנון החלש יחסית. הלחץ הזה מפורר את צדל ובעצם משאיר את צהל בימים האחרונים לבד מול חיזבאללה.
כל זה מעיץ מאוד את הרצון של ישראל לעזוב את דרום לבנון. כשבצהל מבינים שללא צדל יהיה בלתי אפשרי להישאר ברצועה, מתקבלת ההחלטה לקום ולעזוב. העזיבה, שהייתה אמורה להיות סדורה ומתוכננת, בסופו של דבר מגיעה כמעט כהפתעה. הפקודה הסופית הכתה בנראל כמו רעם ביום בהיר.
אנחנו הבנו שאנחנו מצמצים נוכחות כי אנחנו הולכים לצאת מהבופור. זה היה סוג של מתח נמוך כזה, להוריד דברים, להוציא דברים, כל שיירה שהגיע הוצאנו את העוד דברים. עד שיום אחד אמרו לנו, חבר'ה, היום זה היום.
מהיום להיום אמרו לכם היום.
כן.
סוף סוף הרגע מגיע. החיילים עוזבים את המוצבים, משאירים רק את המינימום. הציוד שעוד מגיע מעבר לגבול הם חומרי הנפץ, בעזרתם ידאגו שכשצהל יעזוב, לחיזבאללה לא יישאר כלום.
אז השאירו רק את החיילים החיוניים במוצב, העלו מלא 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 חומרי נפץ ומוקשים במסעיות, טונות, הביאו קצין מומחה לחבלה, מייחסאפ, שנדסה קרבית, שהוא היה ארכיטקט של כל המוצב, איפה לתלות את המוקשים, כמה לשים. המטרה הייתה לפוצץ המוצב, לא להשאיר כלום, בלי שהעדף יפגע במבצר הצלבני. כי יש מוצב ויש מבצר עתיק, משהו ארכיאולוגי. תחשוב שאתה הולך לישון בבית שלך ואתה מוקף חומרי נפץ. אתה הולך לישון, אתה צחצח שיניים, אתה הולך לאכול, ואתה יושב, מתחת לשולחן יש מוקש. ובכל מקום כאילו יש מוקשים. זה הזוי. כאילו, להיות מוקף חומרי נפץ, במוצב שמפגיזים. זה לא שאתה על ההר, בודד, ואתה חושב שזה זה מסוכן.
רגע לפני שהם יוצאים, נשאר עוד לילה אחרון להעביר בלבנון. אבל הלילה הזה הוא שונה. אחרי שרוב החברים עזבו כבר את המוצב, התחושה היא בודדה מאי פעם. נירל נשאר כמעט לבד בבופור, ממוצב של 120 לפחות מ-40.
הגיעו מסעיות בערב, מסעיות טריו, שנסעו את האנשים, הם לקחו את הצוות הראשון, ונשארנו למעשה הסדק, הסדר כוחות המינימלי להשאיר את המוצב. יצאו המסעיות ואנחנו מחכים שיסיימו את השיירה ויחזרו, ומחכים, ומחכים עוד קצת, ואז עוד קצת. אז אומרנו, בעצם זה לא, אתם יוצאים מחר, עוד לילה. אבל הלילה הזה הוא אחר לגמרי. אנחנו ממש עם הבר נססיטיז, ממש עם המינימום, כולל תחמושת, כולל דברים אחרים. שוב, מוצב של 120 איש, נשארנו פחות מ-40. יש 8 עמדות שמירה. אתה מחליף את עצמך בעמדה. אין טבחים, אין זה, אין... אתה מסיים לאכול, אתה לוקח את הצלחת, מעיף אותה באוויר כמו באיזה חתונה יוונית, לא צריך לנקות. תחושה מאוד... שכחו אותי בבית.
זה מה שהרגשתם?
כן, כן. אז ממש הרגשתי לבד. אז זה כאילו הכי לבד שיש. אנחנו במוצב, אין קילומטרים קדימה, קילומטרים אחורה, אין אף אחד חוץ מאיתנו.
בוקר הנסיגה מגיע, והוא מביא איתו קרבות קשים. חיזבאללה מרגיש שעכשיו זה הזמן לגרום לאבדות בצד הישראלי, כשהכוחות שלהם מצומצמים, ולא בטוח אם הם יהיו מסוגלים להגן על עצמם. התעוזה של האויב מביאה לאירוע חריג, תקיפת מוצב קרקום בו שירת אריק סגל.
החדר שלנו הצמוד לחמל, ואני שומע בקשר...
מכוניות מתקרבות לשינגימל, תאירו את הצוות טנק, שייך לבדוק מה זה.
ואני כזה, חצי עייף, חצי ישן, חצי... מה, מכוניות? אין דבר כזה, אין דבר כזה בלבנון של שנת 2000, שעולות מכוניות אזרחיות על השביל הזה לקרקום. זה לא קיים, זה לא קיים. כאילו, כל דבר שהיה מתקרב מרחק קילומטרי מהמוצב, אוטומטית היה מושמד, בלי אישור משום דבר. אני עולה לטנק, עולים מולי בקש, צועקים עליי בקשר, אני שומע את הקשר.
איפה אתם, איפה אתם?
אני מטפס, אני שם את ג'נטקס, כאילו הקסדה של השריונרים עם המכשיר קשר, ופתאום, פאק, כאילו מישהו בא ולחסתי פה כפתור במוח, זהו, מעכשיו, כל מה שהתאמנתי עליו, בשלוש שנים בתור לוחם שריון, נכנס לפעולה. הרובוט עובד. אני מקבל בקשר, פקודה.
שלוש קבאי, סגרו מדפים, תורידו ראשים, מתחילים אש לחילוץ.
ואז האדמה רועדת. באמת, באמת, שוב, הקלישה הזאת שהטנק עולה באוויר, נכונה, הטנק עולה באוויר. עוד לא הרגשתי דבר כזה, ואני זוכר את זה עד היום. את הפצצים האלה של אש, התותחנים יורדת עלינו. ועלינו, אני מדבר בלי הגזמה 20 מטר, כי אני זוכר שאחר כך ראיתי את המכתשים.
גם בבופור מרגישים את חיזבאללה, שלא רוצה לפספס את ההזדמנות לגרום לעוד אבדות. ארי גרינברג עלה לשמור במוצב בפעם האחרונה, כשאת השקט של הנופים מסביב מפריע הרעש המוכר של לבנון.
שמרנו עם הלוטה בבוקר של הנסיגה, אני ועוד קצין, בעמדת הירוק. זו עמדה מאוד גבוהה, אתה רואה את כל לבנון למטה, זה ממש יפה, ירוק, ראות ממש טובה, הליטני זורם למטה, אתה רואה את הנהר... אז עמדנו מחוץ ודיברנו. אתה שומע ציפורים, זה כזה צהריים, יש שמש. ואז אתה שומע שריקה. מתוך אינסטינקט, שכבנו על הרצפה, והפצמר נפל 30 סנטימטר מאיתנו, אבל על האדמה, ואנחנו שכבנו בין התעלות. אז התכסנו אפר, כולנו, נהיו לי צלצולים באוזניים, צפצופים כאלה, והתחלתי לסחול מתוך אינסטינקט לתוך העמדה הממוגנת, התחלתי בתוך התעלה, הוא זכה לעמדה השנייה, והתחילה הפגזה, הפגזה, ואני רק צפצופים באוזניים, ואני זוכר שאחרי זה שעה שנגמרה הפגזה, ירדתי מהעמדה, הסתכלתי במראה, הייתי לבן, כל אדם נעלם לי מהפנים.
ויש גם עוד הכנות אחרונות, פרידה מהחיים בארץ האויב.
חזרנו ואכלנו, היה לנו שניצלים וצ'יפס, מוצב, וזה היה מה זה טעים. ממש זוכר את זה שתחנתי שם איזה חצי מגע שניצלים וצ'יפס, כאילו פשוט זוכר את זה, את הטעם עד היום אני יכול להרגיש. אני זוכר שהורידו את הדגל, היה לנו דגל ישראל, הורידו אותו, הוא היה מחורר מהירי, חתמנו עליו, כל אחד כתב איזה משפט, אני כתבתי The good always wins, לא יודע למה. אל תשאל אותי. והיינו שם קצת, אתה יודע, שוב, התרעננות, וחזרה לטנקים לקראת הערב, כי בערב זה הנסיגה.
הנה מגיע הערב, ואיתו מגיע הזמן סוף סוף לצאת. החיילים עולים על הכלים, עושים את דרכם ארצה.
אני יצאתי ראשון, אני הייתי הנגמ"ש המוביל, הייתי מצוות לדינן שנסע מאחוריי, לדחפור כזה גדול, ואחריו עוד נגמ"שים, והיה טנקים, היה כבר ערב חושך אמיתי, זה התחיל במסך אשן, בירי של ארטילריה של בגזי אשן, ליצור בעצם מיסוך בינינו לבין חיזבאללה, לנבטי, על הלבנונים, וזה המסך אשן הכי מטורף שראיתי בחיים שלי. ירו וירו וירו, והאשן עולה, ויש, היה באמת קיר אשן באיזשהו שלב, קיר גדול ממערב לנו, והתחלנו לנסוע, ואני עולה על הנגמש, וזה לילה, והאדרנלין, והאשן, והתחילו לראות עלינו. ואני לא רואה כלום, אני לא רואה 3 מטר קדימה. היה פס לבן על הכביש שתדע לכוון את עצמך, מרכז נגמש, מרכז פס, ונוסע ישר. ובאיזשהו שלב פשוט הבנתי שנסעתי קצת מהר מדי ושכחתי להסתכל אחורה על הדיניין שהייתי אמור לשמור עליו. ואני עוצר. ואני לבד. אין אף אחד לפניי ברור, אין אף אחד מאחוריי. אין תחושת זמן, אני אפילו לא יודע אם היה לי שעון, כאילו. זה המון זמן בתפיסה שלי, המון זמן. זה משהו שאני מריץ בראש, עברו 20 שנה, עדיין מריץ בראש. איך זה קרה לי, איך זה, הייתי ממוקד משימה שלא, אתה יורד מהבופור, אז הכביש הוא יחסית צר, ומשמאל יש תהום, אתה לא רוצה ליפול. אז הייתי מאוד ממוקד במשימה של לנסוע קדימה ולהכווין את הנהג, שהנהג הרי לא רואה כלום, הוא יושב בתוך התא עם איזה 2 פריסקופים מסכנים, הייתי מאוד ממוקד במשימה הזאת, ופשוט לא הסתכלתי אחורה לראות איפה הדינן שלי.
שם באמת זה היה אחד הלילות הכי ארוכים שהיו לי בחיים, כי אנחנו היינו בכלים ממוגנים. אתה יושב בתוך הכלי. הכלי הזה ממוגן נגד רסיסים, אבל לא נגד פגיעה ישירה של פצמר או טיל. והטילים זה הכי מפחיד. כי אתה... זה בלילה. יש חושך, ואז פתאום יהיה אור. וזה הסימן שהנה מגיע טיל. כן? יש אור, בא טיל. וטיל זה מדויק. זה לא פצמר. טיל זה מדויק. אז ירו איזה 4 טילים. ומשום מה שום דבר לא פגע. שזה באמת מוזר. גם שום פצמר לא פגע, שום טיל לא פגע. והשערה הייתה די סטטית, יחסית. זה היה כמו, כאילו, מטרה נאכת. אז נופל לך מבול של פצמרים, לא 1, 2, מבול. אם אני לא טועה, ירו איזה 60. וכל פיצוץ זה פוגע קרוב. ואתה מרגיש, זה קרוב. ובתוך הכלי שלך יש לחץ אטומי. המגד צועק. מנסה לטווח ארטילריה מהארץ. אז יורים עליך חיזבאללה, מעליך יורים ארטילריה של הארץ, יש מעליך מסוקים שיורים לחיזבאללה, טנקים יורים, ואתה לא עושה כלום. אתה פשוט יושב ומחכה רק לצאת מפה, רק שזה ייגמר.
הנסיעה נמשכת ונמשכת, ולמרות שהוא יודע מה צפוי בסופה, נראל פשוט לא יכול להרשות לעצמו להוריד מתח. לא עד שהוא עובר את הגבול.
עשיתי את הנסיעה הזאת, לא יודע, 10 פעמים בסך הכל. גם לדלת, גם לבופור, את הדרך אני מכיר. אבל פעם ראשונה שאני מנווט, אני נוהג אותה, ואתה דרוך, כי אתה לא יודע מה מחכה לך, אתה לא יודע אם הכינו לך איזה הפתעה, אם יהיה לך עכשיו מטען או פלוגת חיזבאללה שעורבת לך מאיזה סיבוב. אז אתה דרוך?
אתה זוכר את הרגע הזה שאתה חוצה גדר?
כן. כן, אני זוכר, היה שם שיירה של רכבים של צדה לדעתי שהשאירו, וזוכר את הגדר, ואיזשהו, לא יודע, הקלה סלש לא יאמן, עשינו את זה.
אבל לא בטוח שבזמן אמת, כולם הבינו את גודל האירוע ואת המשמעות ההיסטורית שלו.
ירדנו וחיבוקים כולם, ושמחה, וכולם היו שמחים, ששום דבר לא קרה. שיצאנו משם, והיו עיתונאים, הרבה עיתונאים, הייתה ממש המולה בארץ. זה היה אמצע הלילה. לא שמחנו בגלל, כל כך בגלל שיצאנו משם, זה לא היה נראה לנו משהו אז באותו רגע. פשוט זה היה נראה כאילו עוד פעולה. פיצצנו את הבופור, חזרנו לארץ. לא הבנו שאחרי זה היסטוריה וכתבות ורעיונות וסרטים ו... לא הבנו את זה, רק שמחנו שיצאנו בחיים ובחתיכה אחת.
היציאה מהבנון הוא שלמה. כל הכוחות חזרו הביתה בשלום ללא נפגעים. באבחת נעילת שער, מדינת ישראל משאירה מאחור את רצועת הביטחון.
המלחמה הזו מחתיכה. פשוט מחתיכה. יום יום של אירועים ופגזים ונפילות והפצצות ומבצעים, פתאום אתה שומע ציוד של ציפורים למחרת בבוקר. פשוט נחתיכה. ואני מאוד שמח שהצלחנו לעשות את זה ללא נפגעים. זה היה קרוב לזה. אבל זה היה מהלך מורכב של חלק מחפים וחלק נסוגים וחלק ממתינים. ואני זוכר את השיחה של מופז איתי. הוא אומר לי, בנימין, עד הבוקר אתה יוצא כולם חוצה, אני לא רוצה אף נפגע. והבוקר אנחנו יוצאים החוצה, ואני מרים טלפון לגבי אשכנזי שהיה זה אלוף הפיקוד, אמר כולם בחוץ, תופס איזה חייל שיסגור את הקצין, שיסגור את השאר, כי לא רציתי שיצלמו אותי סוגר את השאר. וככה באו לקיצן 22 שנה.
עכשיו החיילים כבר בתוך הארץ, נוסעים ממוצב למוצב. אחרי ליל הקרבות הארוך, אריק סגל עוד מספיק לבשר לאימא שהוא חזר בשלום.
נוסעים למוצב אחר, מוצב אנקינטון, בשיירה, ואני זוכר בפירוש את הנסיעה הזאת בתור איזו נסיעה, כמו איזו אופוריה כזאת, בדיוק זריחה. אתה כאילו נוסע בתוך ישראל באיזה שביל כזה שבדרך כלל לא היית מטייל בו, כאילו עם חברים, אז זה נורא יפה, אבל אתה לטק, משהו פה להסתדר כזה. מגיעים לאנקינטון, 6 בבוקר, טלפון לאימא, זה פעם בשביל שאני יכול להתקשר אליה, היא בוכה, אבל הכל בסדר, זהו, יצאנו, נגמר הסיפור. ואז הולכים לישון, סליחה, הביאו אותו לזרית, כי אהוד ברק מגיע, תת נאום, צריך תת נאום ניצחון. ושימו אותם לזרית, עכשיו לא ישנתי, אמרתי, אני חייב לישון, נלך לישון. אני מתעורר, וכבר בחוץ היה את כל הספסלים מסודרים לאהוד ברק, כאילו של אחר, הכל מלא, לא על מקום, אז אני צריך לשבת מאחורה, כאילו, תתחילו את כל המקומות הטובים. ישבנו כזה מאחורה, ואיך שהוא מגיע, מי פה אתמול ירה בקרב? אני כזה, נדרים כזה, את היד מאחור, הוא לא ראה אותי. אני זוכר את זה.
אני בשם ממשלת ישראל רוצה היום להודות לכם, לחיילים שמוכנים לסכן את החיים כדי להגן על ביטחון יישובי הצפון, ויודעים גם להיערך היום על הגבול.
זהו, נגמר לבנון אז. נגמר חלקית.
בדיוק את השאלה. לבנון נגמר?
לא נגמר.
כי לבנון לא יכולה להיגמר עבור מי שהיה שם. לא באמת. למרות שהם עזבו את רצועת הביטחון, הסיפורים מלבנון ממשיכים להדהד בתוכם.
הסברתי לבנים שלי שצריך להתקלח מהר, אמרתי צריך מקלחת מוצבים. כי במוצב לא היה מים זורמים. יש מחלים, ממלאים אותם פעם בשבוע, אם לא היה תקלה, ואם המחל לא פגע בו איזה פצמר והתרוקן. ואז פעם בשבוע יש לך 60 שניות על השעון של הרסר, להתקלח מים קרים, כן, לבנון. להתקלח, להסתבן, לעשות זה, הכל ברוטו 60 שניות. אז כן, עכשיו אנחנו עושים מקלחת מוצבים, יש לך דקה להתקלח.
אני זוכר את כל התקופה הזאת, את כל השלושה חודשים האלה, בתור משהו שהוא כמו איזה שלוחה כזאת אחרת בחיים. כאילו, יודע, אתה עובר כל מיני חוויות בחיים, אתה עובר טיולים, אתה לומד, אתה חי פה, אתה חי שם, אבל זה כמו איזה, חייתי בכדור לכת אחר, כאילו, בכוכב לכת אחר, איזושהי תקופה. כמה חודשים הייתי בכוכב לכת אחר. והכוכב לכת הזה, הוא השפיע לך גם על המחשבות ועל ההתנהגות לכל יותר החיים, בצורה שאתה לא כך מבין.
את כוכב הלכת הזה, כוכב לבנון, רק מי שהיה שם יכול להבין באמת. הסיפורים שהולכים ומצטברים, החוויות המשותפות, והשיח על לבנון שתופס מקום בציבור הישראלי. כולם עוזרים למי ששירת ברצועת הביטחון לשתף את הסיפור האישי שלו ולהבין טוב יותר את מה שהוא עבר שם.
וכבר הייתי עצוב, כבר הייתי שמח ועוד פעם עצוב. עכשיו נכנס אורח, על מה נדבר? אין פתרון כאן.
עשור וחצי של שהות במדינת אויב משתרש בזיכרון ההיסטורי של המדינה דרך הסיפורים של מי שהיה במוצבים. בהסקט הזה הבאנו את הסיפורים האלה, על הפעם הראשונה שלהם בלבנון, על ההתמודדות עם הנוכחות של המוות, על הנסיגה ועל הצלקות שהם נושאים מעל.
איזה יום, איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. פיתחי לי את הדלת.
דרך הזיכרונות של החיילים, גם הציבור הישראלי נחשף לפרק בהיסטוריה הישראלית שלא תמיד תפס את תשומת הלב המתאימה.
הסיפורים האלה נחשפו במהלך השנה האחרונה בקבוצת הפייסבוק סיפורים מלבנון, שאתה היה לקמת. היא נותנת במה ללוחמים לשתף כל אחד בדרכו ומאפשרת להם לצלול חזרה לחוויות שהם מכירים כל כך מקרוב. השהות בלבנון יצרה ללוחמים מעין בית משותף שהם חולקים אחד עם השני, בית שהם מרגישים בו בנוח והוא גם מוכר להם. בהסקט הזה ניסינו להציץ יחד אל תוך הבית הזה, להבין את החוקים ואת ההוויה שלו.
איזה יום, איזה יום עבר עליי, זה קצת יותר מדי. פיתחי לי את הדלת.
עד כאן ההסקט סיפורים מלבנון. אני אייל שחר.
ואני אמיר בר שלום. תודה לעורך הראשי דורון רובינשטיין, העורך יותם פוגל, על התחקיר וההפקה נעמי קנטור יצחק, עורך הסאונד הוא עודד דוידוב. תודה שהזנתם.
כבר הייתי שמח ועוד פעם עצוב.